ההגדרה של הנושא, מה בין צדק לבין צדקה. לפעמים אנחנו גם לא בדיוק חושבים שיש הבדל בין צדק לבין צדקה. זה מילים כמעט נרדפות, אבל בוודאי תואמות. הן מופיעות תמיד בהקשר משותף. ובמידה רבה מאוד זה נכון. חברת צדק זו גם חברה של צדקה, וחברה של צדקה זו חברה שמנסה או רוצה או משתדלת לעשות צדק. ובכל זאת אלה שני מושגים. אפשר להעלות רעיונות שונים על ההבדל במילה, כאשר מוסיפים לה את ההי, צדק נשמע חתוך, משפט, צדק. וצדקה יותר רך, לשון נקבה, לשון שמוסיפים להי בסוף, אולי שם שמיים, השם. צדק יותר עליון, יותר רוחני, יותר רך. יש בזה משהו, בין צדק לבין צדקה, כמו זוג שיש בו מידה של קושי ומידה של רכות. במידה רבה מאוד הצדק תמיד מצטרף אל המשפט, למרות שהם לא זהים. יש הבדל בין צדק לבין משפט. הרבה פעמים המשפט הוא הכלי המעשי של הצדק, אבל לא כל משפט עושה צדק, ולפעמים יש למערכות המשפט אפילו הודעה או אמירה מאוד מפורשת שהמשפט תפקידו להסדיר סכסוכים, הסדרים, תקנות, פיקוח, אבל הוא לא מתיימר לומר שזהו הצדק האבסולוטי, אלא הוא יוצר מערכת משפטית שמאפשרת תפקוד, מאפשרת חיים. וזה באמת הבדל גדול. אבל בכל אופן, מטרת המשפט היא בסופו של דבר, או היסוד שלו, והרעיון היסודי בו זה לעשות צדק. עברנו כבר את שבת זכור וקראנו את הפטרת הנביא ישעיהו, ושמענו בדיוק על המושגים הללו, ואנחנו גם נמצאים עכשיו ממש ערב תשעה באב, שעות כבר של אחר הצהריים של ערב תשעה באב, הולכים ושוקעים לתוך תשעה באב. והדבר הזה בא אצל חז"ל למשל בלשון מאוד ברורה. אמרו חכמים באחת מן הפורענויות הקשות שכתוב בפרשת התוכחה בספר ויקרא, וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין. שאלו חז"ל למה? למה בלשון הזאת? ולמה ישראל נופלים? ולמה יש לישראל מפלה? ואמרו חכמים, זה מופיע שם בתורת כהנים, בספרה, על הפסוק, וכשלו איש באחיו. למה איש באחיו? זה המכשול שנכשל אדם בחברו. בואו נראה רגע את המובן המילולי. הפסוק אומר, וכשלו איש מאחיו כמפני חרב ורודף עין. זאת אומרת, אנחנו מדמיינים איזו מנוסה היסטרית כזו, שאחד נופל על הרגליים של חברו. נכון. אבל חז"ל אומרים בדרכם משהו יותר מהותי במובן הרוחני. לא רק מכשול טכני, שאנשים רצים בפחד ובחרדה, וזה נורא מבהיל, וזה באמת כשלעצמו פורענות מספיק קשה. אם בני ישראל יברחו בהיסטריה מפני חרב ואין אויב, אלא פשוט חרדה ופחד מוות אוחזים אותם, אבל רדף אותם כל עלה נידף, אין ספק שזאת פורענות קשה, והתרחשה כמו שהיא גם התרחשה, בעיקר במקום שבגלותינו היו השונאים והרוצחים ואויבי ישראל היו רק מפגינים, איזושהי תנועה מאיימת, או יהודים היו רק חושבים שמאיימים עליהם, אז היו כבר מנוסות היסטריות כאלה שכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין. זה לא מה שקורה היום בארץ ישראל, עם כל מה שלהבדיל אלפים רבים מתושבי הצפון נטשו או עזבו או ירדו דרומה מעריהם, זה לא בגלל שזה מנוסת שווא על היסטריה המונית, כן? זה מדובר באמת בשעת מלחמה, בשעה שמאות מאות טילים נוחתים על ראשם, וזה לא על מנת לנטוש, אלא זה על מנת להמתין ולחכות, זה עולם אחר. אנחנו מדברים על ההיסטריה הגלותית של וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין. אבל חז"ל הלכו צעד אחד עמוק יותר. אמרו לא רק הפרט הזה, אלא וכשלו איש באחיו. המכשול או יסוד הכישלון הוא מפני היחס שבין איש ואחיו. נכשלים איש בגלל אחיו. אמירה מאוד יפה. הכישלון של המפולת, של החורבן, הוא איש בגלל אחיו. אתה נידון על מה שקרה בינך לבין אחיך, או על מה שלא קרה בינך לבין אחיך. נכשלים זה בזה, זה מפני זה, זה בגלל זה. בגלל מה שעשית לו או בגלל מה שלא עשית לו. בגלל שמה עשית נגדו או מה שלא עשית למענו. זהו וכשלו איש באחיו. ובלשון הספרה, מלמד וכשלו איש באחיו. תראו מה המקור. מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה. מפה. מה זאת אומרת? למה זה מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה? זה אחד המקורות הראשיים לאמירה הנצחית הזו. לאמירה הכוללת שאנחנו כל כך גאים בה. מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה. איך אתה לומד את זה מפה? פשוט. אם המפולת והחורבן והפורנות זה כשלו איש באחיו, זאת אומרת נכשלים איש בגלל אחיו, אני גם נופל בגלל מה שעשה אחי, לא רק בגלל היחס שבין אדם לחברו. איש באחיו, זאת אומרת שהייתה ביניהם איזה נקודת חיכוך או נקודת התעלמות, כן? בהתחלה פירשתי פירוש אחד, איש באחיו, אמרנו פירוש טכני, אחר כך פירוש יותר מוסרי. איש בגלל אחיו, זאת אומרת בגלל מה שעשית לאחיך או בגלל מה שלא עשית למען אחיך. עכשיו יש לזה עוד רובד, אומרים חז"ל. אני נכשל בגלל אחי, אף על פי שאני לא מכיר אותו. מלמד שישראל ערבים זה בזה. אבל אני לא מכיר אותו. מה אתה בא אליי בהאשמה על מה שפלוני עשה בבאר שבע? זה משל הספינה. הוא קדח חור בחדר שלו. זה ישראל ערבים זה בזה. אני בא אליך ואני מפיל אותך, או אתה נופל, בגלל מישהו שאתה לא מכיר אותו, על דברים שלא שמעת עליהם, שקורים במקום שלא ידעת שהם קורים, ועל זה אתה נופל. מלמד שישראל ערבים זה בזה. הרי מה זה ערב? ערב זה מישהו שחתם לחברו ערבות על הלוואה, על חוב, ואמר למלווה, אם חברי לא יחזיר לך, אני במקומו. תבוא אליי, תרד לנכסים שלי, תעכל לי את הבית. נכון? המסתבר שאני חתום על ההלוואות של כלל ישראל בלי שאני מכיר את האח שלי. זה לא בא אליי השכן שלי ואמר לי, אח שלי תחתום לי הלוואה, אלא אני לא מכיר אותו, לא שמעתי עליו, אינני יודע מה מעשיו, אבל אני ערב בו. ובא אליי מנהל הבנק ואומר, תשלם על החוב שלו. אני אומר, לא יודע מה הוא. זה מלמד שישראל ערבים זה בזה. שלוש דרגות של וכשלו איש באחיו. טכנית, יחסים לא מסודרים, לא טובים בין איש ואחיו, או ערבות הדדית תיאורטית שיש לה יישום מעשי. אז אם כן, הפסוק אומר, והפסוק השלם אומר כך, וכשלו איש ואחיו כמפני חרב ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, ולא תהיה לכם תקומה. אם זוהי המפולת איש באחיו, למפולת כזאת לא תהיה תקומה. אומר על זה המדרש, אותו מאמר חזל מתורת כהנים שם, מה זה לא תהיה לכם תקומה? זוהי השעה שנלכדה בירושלים. אנחנו כמעט יכולים לומר את זה עכשיו, הדקות האלה, בימים האלה של ח' באב אחר הצהריים, מתקדמים אל ט' באב, זו שעה שנלכדה בירושלים, לא הייתה לירושלים תקומה. זאת אומרת, כשלו איש ואחיו, כישלון, 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 עד שזאת תהיה נפילה שאי אפשר יהיה לקום ממנה. אין הכוונה אי אפשר יהיה לקום ממנה לעתיד לבוא, בעתיד הרחוק, אבל באותה שעה שהלכנו הלוך וירוד לקראת החורבן, ירדנו עד למטה ואין לכם תקומה, לא תהיה תקומה, לא הייתה תקומה. ירושלים נחרבה באותה שעה, לא היה אפשרות להציל את ירושלים. אף על פי שחכמים בבית שני, כידוע, נחלקו בשאלה הזאת. רבי עקיבא היה לו חשבון היסטורי עם רבן יוחנן בן זכאי, ואמר, אילו היה מבקש את ירושלים, היה מצליח. אז זה שאלות של אילו. אפילו חכמים התווכחו על שאלות של אילו. מה היה קורה? אילו היית מבקש מאספסיאנוס את ירושלים, בסיפור הידוע של רבן יוחנן בן זכאי. לך תדע מה היה קורה אילו. אבל רבי עקיבא העז לומר לו את זה. אתה לא בסדר, היית צריך לבקש. הוא לא אמר לו את זה, כנראה לא ראה אותו ישירות, אבל יש לו ביטוי כזה בגמרא. אבל לא משנה מה היה קורה אילו, כי הקדוש ברוך הוא על האילו הזה כבר קבע שירושלים נפלה ללא תקומה בבית שני עד הדורות האחרונים. אם כן, יסוד המפולת זה וכשלו איש באחיו, ולא תהיה לכם תקומה שעה שנלכדה בירושלים. ירושלים נלכדה במלכודש איש באחיו, במקום שבו אין אחווה, צדק, צדקה, ערבות, משפט, חסד, שכל המושגים הללו. אמרתי, קראנו כבר את ההפטרה של ישעיהו הנביא. ומה היה יסוד ההפטרה? על מה הוא דיבר שם? איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, צדק ילין בה ועתה מרצחים. צדק. הייתה קריה נאמנה, היו הייתה פעם קריה נאמנה. מה פירוש המילה נאמנה? בעלת אמת. זה כאן הרי התקבולת בפסוק היא מאוד ברורה. קריה נאמנה, צדק ילין בה, ואתה מרצחים. קריה נאמנה היא קריית הצדק, כמו שהוא מסיים את ההפטרה בתיקון, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. אז אתם רואים שהמילה נאמנה וצדק זה אותה מילה. במובן הזה כאן זה אמת וצדק. לא חסד, לא רחמים, לא צדקה, אלא אמת וצדק. אז איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, היה במשפט, צדק ילין בה, עכשיו מרצחים. כספך היה לסיגים, סובך מעול במים, שרייך סוררים, חברי גנבים, כולו אוהב שוחד, רודף שלמונים, שחיתות ציבורית מלמעלה עד למטה, ויתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. אז על מה התוכחה הנוראית של ישעיהו הנביא? על מה החזון של החורבן? צדק ומשפט. הייתה עיר הצדק, הייתה קריה נאמנה, היה בצדק, היה במשפט, ועכשיו הכל הושחת. כל המשפט הפך למספח, והכל הושחת. קודם היה צדק, עכשיו יש זנות של צדק, סטייה מן הצדק. וגם דברי התוכחה יותר קשים והתיקון אחר כך, לכן כה אמר השם, הוי אנחם מצרי ואין נקמה מאויביי. מי זה צרי ואויביי בפסוק הזה? אנחנו, ישראל, מנהיגי העם, שופטיו, כהניו, מלאכיו, מנהיגיו. הוי אנחם מצרי ואין נקמה מאויביי, ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך, ואסירה כל בדילייך. פעולת צירוף כואבת. ניתוח חריף בבשר החי. הו ינחם מצרים ונקום ואסירה ואשיבה שופטייך כבראשונה. שוב המילים הפשוטות האלה מתפילת 18, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. והפסוק החותם, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. אז הנה יש צדקה בסוף, אבל לפני כל הצדקה התוכחה האיומה היא על צדק, משפט ואמת ונאמנות. ואסירה כל בדילייך ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. אנחנו אומרים את זה כל יום, מי שמתפלל שלוש פעמים ביום, שלוש פעמים ביום. אשיבנו, אשיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנה יגון ואנחה, ומלוך עלינו מרעת השם לבדך בצדק וברחמים, בחסד ובמשפט, או בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט, ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. שוב הזוג הזה, צדקה ומשפט. והפסוק או התפילה מיוסדת על הפסוקים האלה בישעיהו. ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, ואנחנו מתחננים השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, כי בלי זה מה קורה לנו? רק יגון ואנחה. תראו את ההקשר, שיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה. במה תלו יגון ואנחה? במשפט וצדקה. יגון ואנחה יתוקנו במשפט וצדקה, כי ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. כן, זה ברור. אם הייתי רוצה לסכם, הייתי אומר שסיבות החורבן לפי הנביא ישעיהו מסתכמות במילה אחת. צדק, צדק, צדק. או מילה אחרת, משפט, משפט, משפט. כל סיבות החורבן נמצאות שם. שהיה עיוות, שחיתות, הזניה מוחלטת של עולם הצדק והמשפט החברתי בישראל. הרי מה הוא אומר? השימו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה, למה לרוב זבחיכם יאמר השם? סבתי עולות, אלים, מרעים, עתודים, אני מספיק אכלתי קורבנות מכם, האכלתם אותי במיליוני קורבנות. אני לא סובל את הקורבנות האלה, אני לא סובל גם את שמירת השבת שלכם. הוא אומר חודש ומשפט קרוא מקרא, לא אוכל אבן ועצרה, עצרות עם, מתחננים, מבקשים, לא סובל את זה. לא שבת ולא חודש ולא חג, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. לא בכדי קוראים את ההפטרה הזאת בשבת חזון. אין לך מילים יותר קשות מזה. זה מילים שאתה שומע אותם, אתה מתמוטט. פשוט מתמוטט. הקדוש ברוך הוא יכול לסנוע את מועדיהם של ישראל. חודשיכם ומועדיכם. עושים פסח, כשר בתכלית הכשרות. חודשיכם ומועדיכם, שנאה נפשי. היו עליי לתורך. אתם מטריחים עליי. מטריחים בשמירת המצוות שלכם. מטריחים זה לתורך בשבילי. איך זה יכול להיות? אבל ריבונו של עולם התפללנו. אז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, התפללתם? ובפריסכם כפיכם אעלים עיניי מכם. גם כי תרבו תפילה אינני שומע. מה זה משנה כמה שעות עמדתם בבית הכנסת? ממש לא משנה. וכמה צעקתם מזעקת הלב? ידיכם דמים מלאו. מה יש לכם בידיים? זאת השאלה. להקות באגרוף רשע? אם האגרוף מלא דם, אז תקה על הלב עד מחר. תוכחה נוראה, 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 מדקה מאוד. כמובן שהרבה פעמים אנחנו מרגישים, טוב, מה אתה רוצה מאיתנו? זה לא אנחנו. זה השחיתות של המנהיגות, של השופטים, של בית המשפט, של שופטים עליונים, של שופטים תחתונים. לא אנחנו. אנחנו בסדר, אנחנו מתפללים בלב זך. אנחנו ידינו נקיות. ודאי שיש הבדל בציבור בין אנשים שיותר מעורבים בשחיתות לבין אנשים שפחות, בין אנשים שמתפללים מקירות לבבם תפילה זכה לבין אנשים שלא מתפללים, ואם מתפללים זה תפילה מזויפת. אני לא בטוח שכל מי שעמד בבית המקדש בימי ישעיהו הנביא והתפלל שעליו נאמר ופרסכם כפיכם מעלים עיניים מכם היה זולל נבלות וטריפות ואפיקורס. ודאי לי שלא, נכון? הרי ברור שאנשים הללו שעליהם ישעיהו הנביא מדבר הם אנשים שבאים לבית המקדש, מדברים בשם התורה, עושים את מעשיהם כיהודים שומרי תורה ומצוות, אבל חוטאים מאוד. אני לא בא לדמות את זה לימינו, אני לא יודע מי דומה לזה. זה לא משנה. כי מה שלימד אותנו המאמר הקודם היה שישראל ערבים זה בזה. וכשלו איש באחיו, גם אם זה לא אני, זה הוא, זה הבן דוד שלי. זה אפילו לא הבן דוד שלי, זה קרוב רחוק שאני אפילו לא מכיר את שמו. שהוא שונה ממני בתכלית השינוי. אז מה? וכשלו איש באחיו. נכון. אנחנו לוקחים על עצמנו אחריות, לכאורה לא שלנו פרטית, הרי לא אני, אני מקווה שלא אני, גם אני בטח השם בכמה וכמה דברים, אבל לא אני האיש הנורא שמתואר בנביא ישעיהו. זה לא משנה, אתה משלם את המחיר על חברה שלמה, בין אם אתה שייך לחלק ההוא או לחלק הזה. לפחות אם אתה שייך לחלק הטוב, so called הטוב של החברה, אז אתה מחויב את כל ימיך וכוחותיך להקדיש לתיקון החברתי הנדרש. כי אחרת לא יעזור לך שתהיה צדיק ותפרוס כפיים לשמיים. לא יעזור לך להתפלל באופן הכי טהור שאפשר להתפלל. לא יעזור לך. וכשלו איש באחיו. אתה נכשל באבון כלל ישראל. אין תקנה לישראל אלא בצדק ובצדקה, במשפט ובצדקה. אין תקנה. לכן הכוחות והמחשבות צריכים להיות מכוונים לשם. אם רוצים לבנות את בית המקדש, ואנחנו, מה אנחנו רוצים יותר היום מאשר שיבנה בית המקדש? שתיפדה ירושלים? אז כתוב, בצדקה תיקונני, אומר הנביא ישעיהו בהפטרות הנחמה, בעוד כמה שבועות. בצדקה תיקונני, רחקי מעושק, כי לא תיגעי. להתרחק מכל שחיתות, מכל עוול, מכל עוולה, מכל ממון, מכל דבר לא קשר חברתית. רחקי מעושק. על כל זה מדבר הנביא בתור התנאי המינימלי לבניין ירושלים. על הפסוק בצדקה תיקונני בנה הרמב״ם בהלכות צדקה או בהלכות מתנות עניים שלו, בנה הרמב״ם את המשפט הנהדר האומר, אין כיסא ישראל מתכונן ואין דת ישראל עומדת אלא בצדקה. כיסא ישראל, כיסא ישראל זאת אומרת מלכות, ממלכתיות. אין תקומה לאומית, ממלכתית לעם היהודי אלא בצדקה. שנאמר בצדקה תיקונני. אבל מיד הנביא מפרש, איזה צדקה? רחקי מעושק. הנביא לא אומר צדקה דהיינו לתרום 100,000 דולר ליהודי מסכן. נדבר עוד מעט על ההבדל בין זה. הוא לא אומר תיתן הרבה צדקה. הוא לא אומר שתחזיק קופות צדקה גדולות בבית. שתהיה קופת צדקה יפה בבית כנסת. שיהיה גמח בקהילה. לא על זה הוא מדבר. זה ודאי נחוץ, אבל לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר על עושק, על חמאס, על שחיתות ועל תרבות שלטונית ותרבות חברתית בין אדם לחברו, באחריות הציבור, במשהו שכל כלל ישראל ערבים זה בזה, באחריות ציבורית. למדנו מן הפסוקים הללו ולמדנו מן הנבואה הזו, שכל מה שנוגע לצדק, לאמת ולמשפט, הוא הקלון הכי גדול והכי חמור, כי מעולם לא הוציא נביא משפטים כל כך חמורים כמו שהוציא מפיו הנביא ישעיה בהפטרה הזו, שקורא לנו רבנים, מנהיגים, כהנים, קורא לנו קציני סדום, עם עמורה. שמעו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. אתם יודעים במה הצטיינו אנשי סדום ועמורה? הם הצטיינו במערכת משפטית בתפקוד מהיר, יעיל, איכותי. מערכת המשפט של אנשי סדום הייתה מצוינת, מתפקדת מעולה. בתי הדין היו מצוידים במחשבים הכי טובים, בתוכנות הכי טובות, באנשים הזריזים והחרוצים במלאכתם, והמערכת עסקה בתפקוד משפטי יוצא מן הכלל. איך כתוב? ולוט יושב בשער סדום. אותו היום, כן חזל, אותו היום הושיבו שופט עליו. כי הרי שער זה תמיד הזקנים היושבים בשער, זה אנשי המשפט, נכון? אז אלה באים ולוט יושב בשער סדום. והוא השופט. האחד בא לגור וישפוט שפוט, נכון אומר הכתוב? האחד בא לגור וישפוט שפוט. למה הנביא מדמה אותנו לקציני סדום ולעם המורה? כי אין לנו מערכת משפטית? יש לנו. כי בסדום ועמורה הייתה מערכת משפטית מצוינת. מה כל הבעיה? מי היה זכאי למשפט? ומה היו תכני המערכת? האם המערכת עשתה צדק או עשתה מיטת סדום? כולם מכירים את הסיפור על מיטת סדום. את הקצר משכו ואת הארוך קיצרו. זה לא דימוי רק בשביל ילדים שיבהלו, אוי כמה זה כואב, שמותחים אותך או שמקצרים לך את הרגליים. זה לא בשביל זה נאמר. מה זה מיטת סדום? זה צדק לא צדק. כולם שווים. אתם יכולים לשוות את זה לכל תזה אחרת שאתם רוצים. סוציאליזם, קומוניזם, מרקסיזם. כולם אותו דבר. מיטת סדום. כולם ייכנסו לריבוע הזה. בלי התחשבות, באופי, בשוני. הוא גבוה, הוא קצר, הוא שמן, הוא רזה. מה זה משנה? הוא מוצלח, הוא לא. הוא מוכשר, הוא לא. הוא נכה, הוא לא יכול לרוץ. זה סיאן העולם בריצה והוא נכה. לא, מה זה משנה? המערכת לא מתחשבת בקטנות כאלה. היא מיטת סדום. זה צדק? או בטח, מה זה שוויון, זה לא ערך חשוב בצדק? סדום הייתה מערכת שוויונית מעין כמוה. כולם ייכנסו לתוך אותה מיטה, למיטת סדום. כמובן שמערכת שוויונית כזאת היא מערכת רצח. היא מערכת השחיתות, הצדק הכי קשה בעולם. לכן סדום הפכה להיות לאב טיפוס, לצדק שכולו שחיתות מוסרית. מתיימר לדבר בשם השוויון, מתיימר לדבר בשם האמת, מתיימר לדבר בשם הצדק, אבל כל כולו עיוות אחד גדול. זה האזינו דבר השם קציני סדום, שימו תורת אלוהינו עם עמורה. לכן הנביא בוחר בדימוי הקשה של סדום ועמורה לדבר איתנו, כי הוא מדבר איתנו על מערכת המשפט ועל מערכת הצדק. יש משנה נהדרת במשנה בפרקי אבות, ארבע מידות באדם. ארבע מידות באדם. ארבעה מודלים חברתיים. ארבעה מודלים חברתיים בנושאים חברתיים של צדק ומשפט. האומר, כולנו מכירים את זה. האומר שלי שלך ושלך שלי. מה אומרת על זה המשנה? שלי, שלי שלך, שלך שלי. עם הארץ. עם הארץ. האומר שלי שלך ושלך שלך. חסיד. האומר שלי שלי ושלך שלי. רשע. האומר שלי שלי ושלך שלך. פייר אנאף, הגיוני, שלי שלי, שלך שלך, נחמד. זו מידה בינונית. ויש אומרים, זו מידת סדום. זה לשון המשנה, אמרנו את כל המשנה. שלי שלי, שלך שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים, זו מידת סדום. למה, ריבונו של עולם? למה זו מידה בינונית, אני מבין. הוא לא לוקח מאחרים... אז הוא לא צדיק, אז הוא לא רשע, הוא לא גונב, הוא לא גוזל, הוא לא מבקש בעלות על דבר שאינו שלו. והוא לא תלוי באחרים, הוא לא מבקש אחרים יעזרו לו, יפרנסו אותו, ייתנו לו. לא, הוא לא לוקח מאחרים. הוא גם לא תורם לאף אחד. הוא ממש לא נחמד. הוא לא תורם, הוא לא נותן, כי הוא אומר שלי שלי. הוא ממש לא נחמד. אז לכן הוא ודאי לא חסיד. אבל אולי הוא בסדר... לבסדר קוראים מידה בינונית. הוא בסדר. הוא לא לוקח והוא לא נותן. הוא בסדר. שלי, שלי, שלך, שלך. זה בסדר, זו מידה בינונית. אז למה יש אומרים שזו מידת סדום? ויש אומרים זו מידת סדום. יש אומרים מידת סדום. מעניין. אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. למה יש אומרים סוברים שזו מידת סדום? כי היש אומרים כבר מעמיקים בביאור המידה הזו ואומרים ככה, אם מישהו לא מבקש אף פעם ולא נותן אף פעם, אז הוא כשלעצמו בסדר, הוא לא לקח והוא לא נתן, אין איתו שום חשבון, הוא בסדר. אז בסדר. אבל תכפילו את האיש הזה, תכפילו אותו עכשיו. תכפילו אותו, אני יודע מה, רק בבית של דו משפחתי. תכפילו אותו בבית דו משפחתי. שני, בית אחד, שתי דירות, קיר משותף, חצר משותפת, כניסות נפרדות. בית דו משפחתי. ובבית הזה גרים שני אנשים, שכל אחד מהם אומר, שלי, שלי, שלך, שלך. פעם אחת הוא מצא את הרכב של השני, קצת מעבר לחצי, סוגר לו טיפה את החנייה. הוא יכול היה לעבור, טיפה, גלש מטר מעבר לפס הלבן שמסמל את ההפרדה בין שניהם, בבית דו משפחתי. הוא כבר לא יכול היה לסבול את זה. הוא עמד בחוץ וצפר וצפר וצפר. אם לא למעלה מזה, אני מכיר אנשים שענייני חנייה מעבירים אותם על דעתה, שגים אותם. ואז אינני יודע מה הוא עשה. אז תגידו, והשכן יצא ואמר לו, רשע, גזלן, מנובל, אתה לא יודע, זה החלק שלי. אני חניתי לך פעם בחניה שלך, מה אתה מעז לי את החניה שלי? תזוז מטר מפה. אז הוא זז מטר. אם הוא עושה לו אותו דבר, אינני יודע, זה לא משנה. עכשיו, מה, איך הבית הזה? אולי זה עוד לא סדום, אבל זה כבר... אני יודע מה. זה, יש שם חמישה מלכים, אמורה, סדום, ברה, ברשה, אדמה וצבועים. אז אולי זה רק צוער, או ברשה, או מה שלא יהיה. בחצי הדרך לסדום. איך אפשר לחיות ככה? אבל הוא אומר, כשאנחנו נגיד לו, שמה, איך, מה יצאת מדעתך? מה קורה לך? אז הוא אומר, מה זאת אומרת מה קורה לי? זה החניה שלי, זה החניה שלו. אני אף פעם לא יחסתי אליו שהוא לא ייכנס אליי. שלא לדבר על מה קורה כשמישהו צריך סתם עזרה, כוס חלב, אבל עזרה פשוטה, תיכנס רגע אליי, תראה שהילדים ישנים או משהו כזה, עזרה נורמלית, תסתכל אצלי שלא קורה שום דבר רע בבית או לילדים או משהו. אין מה לדבר על זה כמובן, הרי אי אפשר לעצור אפילו מטר בחנייה. אז זה לא רק בית דו משפחתי. עכשיו תתארו לעצמכם בית משותף עם 30 שכנים שכל אחד דוגל באמירה שלי, שלי, שלך, שלך. אני לא יודע איך הם עומדים במעלית ביחד בכלל, בקושי, או שלא מאפשרים לעמוד יחד במעלית, או כשבעל כורחם הם עומדים כמו דגים קפואים, שותקים, כי מה הוא יכול לעשות? הוא חייב לעלות במעלית. ואם משהו מתקלקל בבית, אז חוקרים מי עשה ומה עשה. בקיצור, בית כזה שבו איש לא פותח את הדלת אצל חברו, ואם חלילה יש אבל או ברוך השם יש שמחה, לא, זה אצל השכנים בדלת ממול, אבל זה לא שלי, זה שם. בית כזה הוא כבר חצי סדום, חצי סדום. תחשבו על האווירה בבית הזה, אני לא מתחיל לתת לכם תסריטים. תחשבו על אווירה בבית שבו אין לאיש עניין ורצון ויכולת לפתוח דלת או לדפוק על דלת של שכנו. בית משותף כזה שכל הזמן ועד הבית רב על שאלה של מי שילם ומי לא שילם, מי זכה בשני גרוש מן השכנים. סדום. קהילה כזאת, עיר כזאת, תארו לכם שקהילה שלמה, קיבוץ, מושב, יישוב בישע, קהילה שלמה, תחיה על פי המידה הבינונית. כולם יגידו, אני בסדר, שלי, שלי, שלך, שלך. כולם יגידו ככה. אף אחד לא עוצר טרמפ לאיש. למה? מה זה הרכב שלי? יש אוטובוס. רק פעם ביום? נו, אז מה? אני קניתי רכב בהרבה כסף. זה מפריע לי, לא נעים לי. שלי, שלי, שלך, שלך. מה, לתת תרומה למשהו, או לעזור, או להשתתף, או לבוא לאספה, או ליטול חלק באיזה פרויקט, או להציע איזה... מה פתאום? שלי, שלי, שלך, שלך, שכל אחד יחיה בשלו. שיהיה פה חיה ותן לחיות. עד הסוף. חיה ותן לחיות. רבותיי, זאת הייתה קהילת סדום. קהילת חיה ותן לחיות. קהילת שלי, שלי, שלך, שלך. ואז היה מגיע אני מבחוץ, היה מגיע אני מבחוץ, היו מסתכלים עליו, רגע, אתה חבר בקהילה הזאת? אתה שילמת פה מיסים בשנים האחרונות? אתה קיבלת זכויות? אין לך, נכון? אז לכן, אדוני הנכבד, תעוף מכאן. צדקה לא במקומנו, לא בבית ספרנו. כי צדקה מערערת את היציבות. כי כולם עבדו פה קשה, וכולם בזעת אפם, וכולם מתפרנסים בקושי, וכולם ואלה שהרוויחו יותר, בסדר, הם יותר, היה להם מזל. וכולי 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 וכולי, ואתה אפילו כוס מים לא יכול לקבל מן הציבור הזה, שכל אחד שומר בקנאות על שלי שלי, שלך שלך, מה פתאום כוס מים? יש דוגמאות כאלה, זה דוגמאות עצובות מאוד. ואז הקהילה הזאת כמובן תתפרק תוך זמן קצר, ואם היא לא תתפרק היום, מחר, וכל ישראל ערבים זה בזה, ומי שלא מבין, זו מידת סדום. זו הייתה סדום, עיר של משפט וצדק, הכל היה חוקי, הכל פעל על פי צווים, הכל פעל על פי תקנות, רק שהכל כוון לשלי שלי, שלך שלך. אז אי אפשר לתת צדקה כי זה שובר את העיקרון, אי אפשר לארח, זה שובר את העיקרון, והאנשים שהתנפלו על הבית של סדום בלילה, התנפלו עליו, האחד בלגור והשפוט שפוט, הוא יכניס לנו משפטים חדשים, הוא מעוות את מערכת המשפט המהוללת המפוארת של סדום. זה באמת חוצפה. הוא בא לעיר עם מסורת, הוא בא לעיר עם משפט, הוא בא לעיר עם תקנות, והוא מעז לערער על המוסכמות ועל התקנות ועל הצדק ועל המשפט. זה באמת חוצפה. זו מידת סדום. במידת סדום אי אפשר לחיות, ותמיד סדום היא מוצגת כאנטיתזה לירושלים. תסתכלו בפרשות היפות של ספר בראשית, מי פוגש? אברהם נפגש בשבוע מן המלחמה. את מי אברהם הולך לחלץ? את לוט. למה הוא הולך לחלץ את לוט? כי לוט היה מוכן לשבור את מוסכמות סדום. נכון שאברהם מאוד הצטער ומאוד כעס על לוט שעזב אותו, ובמקום בית אברהם, בית של צדקה ומשפט, בחר במערכת המשפט שכל כולה שחיתות של סדום, אבל כיוון שלוט היה בו את היסודות של אברהם, הוא היה מוכן, גם אם עוד לא עשה את זה בפועל באותם ימים, הוא היה מוכן לשבור, אברהם הכיר את לוט, שהיה יכול לשבור את מערכות המשפט של סדום ועמורה, ועל כן אברהם, איך כתוב שם בתורה? וישמע אברהם כי נשבע אחיו, יש לו אח. אם המערכת היא של אזרחים תושבים, בעלי זכויות ותעודות זהות, אז זה משהו אחר, אבל אם זה אחים, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, אז הוא הולך לחלץ את אחיו מן השבי. זה מה שעושה אברהם. ובשובו מן המלחמה הוא פוגש שני מלכים, את מלך סדום ואת מלך ירושלים, מלכי צדק, מלכי צדק, מלך שלם, כי ירושלים זה עיר הצדק. אז מלכי צדק, מלך שלם ואת מלך סדום. הוא חייב לפגוש את שניהם. כי התורה מפגישה אותו בפגישה כזאת היסטורית, רוחנית, מוסרית, עם שני התזות, שתי האסכולות של העולם. מערכת הצדק והמשפט של סדום, שמציעה לאברהם הצעה משפטית. תן לי הנפש והרכוש כך לך, ולא ניכנס עכשיו לעומק, אבל זו הצעה משפטית מסודרת. היא הוגשה בהרבה תזכירים, עורכי דין מאוד רציניים ניסחו את ההצעה המשפטית של מלך סדום. תן לי הנפש והרכוש כך לך, הוא מציע לו הצעה משפטית הוגנת מתחום המשפט, ומלך ירושלים שאומר ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. במקום מלך סדום שאומר תן לי וכך לך, אתם רואים? שלי, שלי, שלך, שלך. נכון אומר מלך סדום? תן לי הנפש והרכוש כך לך. אז הוא כבר המציא את מידת סדום בכתובים. שלי, שלי, שלך, שלך, תן לי, כך לך. ואברהם מתנגד לעסקה הזאת, כי הוא אומר, אברהם אומר, אני לא בא לבית על הדברים, זה הכל מן השמיים, ואומר לו מלכי צדק, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך מידיך, ויתן לו מעשר מכל. אברהם תורם, נותן תרומות ומעשרות. מחזיק את החלשים בחברה, מחזיק את הכהנים, מחזיק את העניים, נותן לכולם את חלקם. מעשרות, תרומות ומעשרות. תרומות ומעשרות זה רשות או חובה? חובה. זאת אומרת שלתת לכולם את חלקם זאת חובה. זאת לא רשות. אסוציאציה הראשונה של צדקה היא תמיד חסד, נכון? אז זה רשות. שמעתם אני שתובע צדקה בדין תורה? אי אפשר. אתה מגיע לצדקה, אולי יש אני עם חוצפנים כאלה, אבל זה לא נכון. מגיע לצדקה ממך? מגיע לצדקה מכם? תנו לי צדקה, זה שלי. מה אתה מדבר? אבל אם הוא תובע את זכויותיו, את הצדק שלו, אז זה מגיע לו, זה יכול לתבוע בדין תורה, לקבל צדק בדין תורה. כמו שתרומות ומעשרות חייבים לתת, ולא תמיד למי שאתה רוצה, זה דיון נפרד. כי כשהתורה מצווה על תרומה ומעשר, וגם על מעשר עני, היא מצווה על חובה. נכון שצדקה זה גם חובה מן התורה, אבל צדקה אדם יוצא חובה בכלום. בשלישית השקל בשנה נאמר בהלכה. אפילו אם זה לא השקל שלנו, זה עדיין כלום. בשביל לצאת ידי חובה בצדקה זה כלום. וזה חובתו של הנותן, לא, זה לא משנה אם הגיע או לא הגיע, הוא הוציא. תרומות ומעשרות זה חובה, אנחנו שומעים פה על מערכת של צדק חברתי שהיא חובה. חייבים לתת לכהן, חייבים לתת לגר, ליתום, לאלמנה, ואכלו בשעריך וסבהו, זאת חובה. זאת אומרת, בלשון ימינו מדברים על צדק חלוקתי. מחלקים נכסים בצדק. צדק חלוקתי זאת חובה מן התורה. חובה. צדק חברתי, צדק חלוקתי. זה לא צדקה שאתה מתנדב לתת, זה תרומות ומעשרות שאתה חייב לתת. אז אברהם נותן ויתן לו מעשר מכל. המפגש הזה, שזה פרשה בפני עצמה, בין סדום לבין ירושלים. כל כך יפה. המפגש של אברהם עם שתי התרבויות העולמיות של הצדק והמשפט. תרבות הצדק של סדום, תרבות הצדק של ירושלים. כמובן שאברהם מלמד אותנו לבחור בצדק של ירושלים. לבחור במלכי צדק מלך שלם ולדחות בשתי ידיים את הצעותיו המשפטיות של מלך סדום שאומר שלי, שלי, שלך, שלך. אז חברה של שלי ושלך זאת חברת סדום. לכן זו צריכה להיות חברה שעוסקת בחלוקת נכסים, כספים, זכויות, בצדק. ושוב, אם היא רוצה לעסוק בחלוקה צודקת, היא לא יכולה לעשות את זה בשיטת מיטת סדום. כי שיטת מיטת סדום היא שיטה שמשתמשת לשווא בערך השוויון. מחללת את ערך השוויון. כי היא מדברת על שוויון והיא בעצם אומרת מיטת סדום, שזה מיטת רצח. אם אפשר לתת לכולם אותו דבר, איך אפשר לתת לכולם אותו דבר? מי שיש לו 10 ילדים צריך את מה שיש, מי שצריך זוג צעיר בלי ילדים, אי אפשר לתת לכולם אותו דבר. ילד אחד זה כמו 6, אדם חולה זה כמו אדם בריא, אי אפשר לתת אותו דבר. אז צדק חלוקתי צריך לעשות בצדק. על זה נאמר צדק, צדק, תרדוף. צדק, צדק, תרדוף. למה הכפל של צדק? תמיד פרשו כך יפה. גם צדק צריך לרדוף בצדק. איך לרדוף את הצדק? בצדק. אפשר לרדוף צדק בשקר? כן. אפשר לרדוף צדק בשחיתות? כן. אפשר לשאת את הערך של שוויון וצדק וצדקה לשווא? אפשר. לכן אל תישא את שם השם אלוהיך לשווא. לא את הצדק, לא את השוויון, לא את החסד, לא את הצדקה, אלא צדק, צדק, תרדוף. צדק לרדוף בצדק. ומה אמרו שם בפסוק השלם? צדק, צדק, תרדוף, למען תחיה, וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. אם רודפים צדק, אז מה נזכה? לרשת את הארץ שהשם נותן לנו. מה זה אומר? קשר אימננטי, מהותי, בין מערכת הצדק וירושת הארץ. התחלנו מזה. כשלו איש באחיו זה נפילת ירושלים. תשועת ירושלים בצדקה תיקונני רחקים מעושק. אסיר הבדילייך, אשיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. מערכת הצדק והמשפט היא הדבר היחיד שיקים את ירושלים. עכשיו אנחנו לומדים הפסוק צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ. אומרים חז"ל על הפסוק הזה שם בספרי, כדאי הוא מינוי דיינים הגונים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן. כדאי זה לא רק המלצה, זה אומר זה תלוי בזה. מינוי דיינים הגונים, מערכת צדק הוגנת, היא המערכת שתחיה את עם ישראל ותושיב אותו על אדמתו. כי זה ההבדל בין גלות לבין גאולה. בגלות אתה חי לבד. אמנם תמיד היו קופות צדקה בכל קהילה. אין לך קהילה, עיר בישראל, שאין בה קופת צדקה. אבל זאת לא הייתה מערכת של צדק. מכיוון שלא עסקו בשיפוט, לא עסקו במערכות כלכליות רחבות, לא עסקו במדיניות משטר, לא עסקו בצבא, לא עסקו בחוץ וביטחון, לא עסקו במדיניות של מערכת הבריאות, לא עסקו, קהילה עסקה בפרטים, בעזרה, בחסד, בצדקה, עם כל פרט שהיה מסכן. ואם הקימו כמה מנגנונים, היה כבר דבר נהדר. חברת גמילות חסד, חברת ביקור חולים, חברת הכנסת קלה, כבר היו מנגנונים. אבל כולם על בסיס החסד. מה ההבדל אמרנו בין חסד וצדק? זה רשות וזה חובה. לאדם, קודם כל. צדק זה חובה, חסד זה רשות. אבל עוד דבר. חסד או צדקה אי אפשר לתבוע, זה לא מגיע לו, לאיש, לעני, ואילו צדק מותר לתבוע, צריך לתבוע. אפשר על צדק להילחם ולקבל. שיח הזכויות קוראים לזה. זה לא פסול. כי מה שמגיע לאדם בצדק על פי התורה, הוא רשאי לתבוע וצריך לקבל. ואם החברה מתעלמת, שפטו יתום ריבו אלמנה, אם החברה לא עושה את זה, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם, זאת חברה של סדום. אתם יודעים מה זה יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם? למה הכפילות הזאת? אומרים פרשנים מאוד יפה. אומרים יתום לא ישפוטו, לא נדרשים למשפט שלו, וריב אלמנה אפילו לא מתקרב אל הדלת שלהם, ריב אלמנה לא יבוא עליהם, היא לא מצליחה אפילו לפתוח את הדלת. תבינו רגע את הדימוי. לבית המשפט יש דלתות, נכון? כדי לבקש צדק ממערכת המשפט, צריך לפתוח את הדלת ולהיכנס אל בית המשפט. האם אפשר בקלות לפתוח את הדלת של בית המשפט ולבקש צדק? תחשבו רגע. מה צריך כדי לפתוח את הדלת? ללחוץ על הידית של בית המשפט ולבקש צדק. בראש ובראשונה צריך ידע משפטי. בדרך כלל לאדם רגיל אין ידע משפטי. אז מה הוא צריך? עורך דין. ועורך דין לא עובד בהתנדבות. מה הוא צריך? כסף. ואם אתה רוצה באמת הרבה צדק, אתה צריך הרבה כסף. זאת אומרת, לפתוח את הדלת של בית המשפט עולה המון כסף. זה עולה גם המון זמן. גם זמן זה כסף בסוף. כשרוצים להפיל מישהו, תופרים לו תיק. איך מפילים אותו? לא רק בגלל שמוציאים לו שם רע. בואו נניח שהאיש הזה יוצא אחר כך זך כשלג בין המשפט, אבל כבר הפילו אותו. למה הפילו אותו? שמו כבר הלך לאיבוד, אבל נניח שאחר כך כתוב באותיות גדולות הוא זכאי. אבל שנים הוא נלחם בתחנות הצדק. הוא הפסיק לעבוד, או עבד חלקית, התמסר למלחמה על הצדק שלו, כי תפרו לו תיק. עורכי דין שחטו את כספו, מצצו את נכסיו. הוא ישב בבית מוקף בקלסרים, עבי קרס, ניירות, מסמכים, להוכיח את הצדק. כמה הוא שילם על רופאים בינתיים? התקפת לב אחת או שתיים. מה אדם עובר כשהוא צריך לקבל צדק באמת? ממש לא פשוט לקבל צדק. זאת אומרת, הנגישות של הצדק, הזמינות של הצדק, היא פרשה בפני עצמה. אז אומר הנביא, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. אפילו לא מגיע אל הדלת של בית המשפט. כי לפתוח את דלתות בית המשפט צריך עוצמה, כסף, ביטחון עצמי. מה אומרת חברה גדולה ללקוח קטן שלא מרוצה ממשהו? אתה יודע מה? תתבע אותנו. אתה רוצה? תתבע אותנו. איזה אמירה נחמדה, צדק, לא? תתבע אותנו, אנחנו נשלם בבית, ניפגש בבית משפט, נשלם מה שיחליט בית המשפט. לאזרח הקטן האמירה הזאת היא בכלל אמירה, זה הרי צחוק עושים ממנו, ניפגש בבית המשפט. יש לו עורך דין, החברה מעסיקה עשרה עורכי דין קבוע בתשלום. מערכת משפטית שלה עובדת, המחלקה המשפטית יום יום מוציאה הוראות, הודעות, אזהרות, איומים. מאיפה יש לו לאזרח? הוא יכול, יש לו זמן, הוא יפסיק לעבוד, הוא בא הביתה, אומר לאשתו, מה את אומרת, ננהל תביעה? השתגעת? את החיים שלנו נגמור עכשיו על התביעה הזאת? תוותר כבר, די. זה. יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. מערכת המשפט לא קיימת. קודם כל צריך לדעת, ואני אומר את זה פה ככה במין שליחות של, של, של התורה, אם אפשר לומר, צריך לדעת שאנחנו צריכים להקים כמה שיותר מערכות צדק של תורה. לא שכולם מושלמות, לגמרי לא. מערכות צדק של תורה זה בתי דין, בתי דין ממונות, בתי דין, כי יש גם בעיה של יראת שמיים במשפט בישראל, לא רק בעיה של כן צדק או לא צדק, זה שאלה של ערכאות, זו שאלה שבין אדם למקום, לא רק שאלה שבין אדם לחברו. קיצורו של דבר, דין תורה כמה שיותר זה ודאי. דין תורה שלא צריך עורכי דין, לא צריך. דין תורה שלא צריך הרבה כסף, רוב הדיינים לא מקבלים אגורה, לפחות לא בבתי הדין לדיני ממונות. אפשר לפנות אליהם בכל עיר, בכל קהילה, יש בית דין לדיני ממונות. כדאי להכיר את זה, לנצל את זה. זה נושא לשיעור נפרד. ירושלים חרבה בגלל המשפט, ובגלל העוול שבצדק או שבאין צדק חברתי, לא היה צדק חברתי בירושלים. וכשדיברו על דין תורה, עשו פלסטר מדין תורה. אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה. לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה. כסות, התעטפו בכסות שטרית, שקרית של דין תורה ועשו עוולות. הגמרא אומרת, כי לא עשו לפני משורת הדין. לא הבינו מי עומד לפניהם, לא השתדלו, לא רצו. צדק חברתי הוא חובת קהילה. הקהילה הגדולה שלנו היא מדינת ישראל. בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, זאת הקהילה הגדולה שלנו. ברוך השם, אני רוצה בזה. זו הקהילה. זו קהילת הציבור הישראלי. וישראל ערבים זה בזה. כל מה שקורה לנו אנחנו משלמים על כל הדברים שלנו ביחד. בין אם אני צדיק או לא. אני משלם על הכל. כולם משלמים על הכל. כשלו איש באחיו. צדק חברתי זאת מטרת העל של יהודי ירא שמיים. לא צדקה וחסד, אלא צדק בדין, במשפט, שאדם מקבל את כל מה שהוא צריך על פי דין. החל מכלכלה וחינוך ורפואה וכל מה שהוא צריך על פי דין. כי זאת חובת הקהילה, וזאת קהילה גדולה, זו קהילת מדינה. ותסתכלו לסיום על סדר תפילת 18. קודם הפעולות הכלליות, אחרי רפואה, רפואה זה קודם כל צריך לחיות, נכון? לא אתחיל מההתחלה, קודם כל צריך שיהיה לך שכל, כי בלי שכל אתה לא יכול לפעול. אז קודם כל יש ברכת חונן הדעת. אבל אחרי חונן הדעת, הברכות האחרות, מתחילים ברפואה זה חיים. צריך לחיות, לא להיות חולה. אחרי שאני חי, אני צריך קיום. זה ברכת השנים, זה גשם, פרנסה, קיום. ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה לעם ישראל כי קרבו לבוא. אז אחרי ברכת השנים מגיעה קיבוץ גלויות, כי זה התחייה הלאומית שלנו. חיים, קיום, פרנסה, הארץ נותנת פירותיה, אז העם מתקבץ ושבו בנים לגבולם. מתקבצים מיליונים מארבע כנפות תבל, נס קיבוץ גלויות. ראינו במאה השנים האחרונות, כל יום בשדה התעופה, תלכו לראות את נס קיבוץ הגלויות. היום זה הרבה גלויות. אתיופיה, ארצות הברית, צרפת, רוסיה, כל הגלויות הללו עולות יום יום. המון, מעט יותר או הרבה פחות ממה שהיינו רוצים, אבל המון. נס קיבוץ גלויות קורה כל יום. אז עברנו את הרפואה, עברנו את הקיום, עברנו ברכת השנים, עברנו את קיבוץ גלויות. אנחנו תקועים בבקשה הבאה בתפילת 18. זוהי תחנה שהיא צומת מרכזית. השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה. משפט התורה, צדק של תורה, צדק חברתי אמיתי, משפט וצדקה, ציון במשפט תיפדה. רק אם יהיה משפט כזה, מה עוברים לברכה הבאה? אפשר לטפל ברשעים, בזידים, ברשעים, בבני הבליעל. רק בצדק אפשר לטפל בהם, בכל המובנים. לא רק במובן של מלחמות בין ישראל והעמים, אלא אפילו במשפט הפלילי בישראל. היום מערכת הצדק הישראלית היא כישלון גמור בהתמודדות מול עבריינים פליליים, מול אנשים רעי לב ורעי מעש. גם פה מערכת המשפט הישראלית היא חלשה עד כדי כלום. תראו את מצב העבריינות והפשע והרצח ברחובותינו והזימה ברחובותינו. בכל רחוב בישראל, חוץ מרחובות מאוד שמורים, גם בהם זה מגיע, דרך התקשורת זה מגיע גם לשם. אי אפשר לטפל ברשעים ובעוול ובעבריינים בלי מערכת המשפט. אז אחרי טיפול במשפט יבוא טיפול ברשעים, ואז יהיה משען ומבטח לצדיקים, ורק אז שתי ברכות אחרונות בסדר הזה, בונה ירושלים, מצמיח קרן ישוע. יהי רצון שירושלים תיבנה מהר בצדק ובמשפט, וישועה תבוא בחסד ובצדקה במהרה בימינו. אמן.